אי למסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. התורה כותבת לנו את המסעות של בני ישראל, ומשה כתב אותם על פי השם. אז רש"י אומר ככה, משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפותו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו, כאן ישננו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך. אוקיי, האמת היא שהמשל הזה הוא משל של רבי תנחומה, ולפני שרשי מביא את המשל הזה, רשי מביא את הפירוש של רבי משה הדרשן, אבל נדבר על זה בהמשך, על שני הפירושים של רבי משה הדרשן והפירוש הזה של התנחומה. ננסה רגע להתמקד במשל הזה, במשל שרשי מביא. מה בעצם כאן המשל? היה מלך שהיה לבן חולה, והוא הוליך אותו לרופא, לרפותו, בדרך חזרה, אז הוא מנה לו את המקומות, הוא אמר לו, פה ישנו, פה הוכרנו, פה חששת את ראשך, ורשי אומר וכולו. המפרשים, מפרשי רשי, מנסים להסביר את המשל, יותר נכון את הנמשל, הגור אריה, הוא מסביר את הנמשל בצורה כזו. הוא אומר ככה, כי לפעמים היו ישראל בנחת ושלווה, וזהו ישננו. ולפעמים היו ישראל בצער, כאשר היה חסר להם דבר, וזהו הוכרנו. ולפעמים בסכנה היו, וזהו כמו חולה החושש בראשו. ככה הגור אריה מסביר. מה הקושי בפירוש שלו? יוצא לפי הפירוש שלו, שהמשל והנמשל הם ממש לא קרובים אחד לשני. המשל מדבר שהמלך אומר לבן שלו, פה ישנו, שינה. בנמשל זה מדובר על הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, פה היה לנו שלווה, היה לנו נחת, לא במובן של שינה. אותו דבר במובן, במשל לגבי קור. כאן הוכרנו זה קור, צינה, קור. מה זה בנמשל? צער. צער לא תמיד תלוי בקור. צער יכול להיות תלוי אולי בחום. ואותו דבר גם כן במסע השלישי. במשל מדובר על חולה שחושש לראשו. כאן חששת את ראשך. מה זה בנמשל, לפי הגור אריה? מדובר על איזושהי סכנה, מקומות שהיו, המקומות שהיה לעם ישראל סכנה. סכנה יכולה להיות בכל מיני אופנים, לאו דווקא סכנה של חולי. לכן, הפירוש של הגור אריה קצת קשה להתאים אותו בתוך הרש"י. יש כאן דקדוק נוסף שהרבי כאן בלקוטי שיחות חלק י"ח שיחה א' לפרשת מסעי מביא, אומר שלכאורה יש כאן דקדוק מעניין. בשניים הראשונים, שני המסעות הראשונים, הלשון של המלך הוא אל בנו, כאן ישננו, כאן הוכרנו, לשון רבים. זאת אומרת, המלך אומר, גם אני וגם אתה. ובמשל השלישי, במצב השלישי, סליחה, במצב שבו המלך אומר לבנו, כאן חששת את ראשך. זאת אומרת, פה זה מגיע בלשון יחיד. פה לא מדובר על המלך, מדובר רק על הבן שלו בלבד. מה ההסבר בזה? יש עוד כמה וכמה דיוקים שנדבר עליהם בהמשך. מסביר הרבי ששלושת העניינים האלה שבמשל הם מכוונים בנמשל לגבי המסעות הראשונים שבני ישראל יצאו מארץ מצרים ועד ים סוף. רק שלושת המסעות הראשונים. המסע הראשון שבני ישראל יצאו ממצרים היה ביום הראשון של חג הפסח. ועד לאיפה הם נסו? בני ישראל ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. ויסעו מרעמסס והם חנו בסוכות. עכשיו רש"י מסביר מה היו הפרטים של המסע הזה מרעמסס לסוכות, מה חוו בני ישראל במסע הזה. אז רש"י כותב ככה, בתחילה היו, זה רש"י בפרשת יתרו, בתחילה היו ישראל מפוזרים בכל ארץ גושן, ולשעה קלה באו לישא ולצאת, נקבצו כולם לרעמסס, וזה היה בצורה של ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. עכשיו, אחרי שכולם הגיעו לרמסס, אז הם נסו מרמסס לסוכות. ורשי כותב, 120 מיל היו, זה רשי בפרשת בו, 120 מיל היו מרמסס לסוכות, ובאו שם לפי שעה שנאמר ועשה אתכם על כנפי נשרים. אז יוצא דבר מעניין. בהתחלה הם היו בארץ גושן, תוך שעה קלה הם הגיעו לרמסס, ומרמסס הם באו לפי שעה לסוכות. זאת אומרת שבסוכות הם הגיעו לישון בלילה. כי הרי הנסיעה מסוכות הייתה רק ביום השני, מסוכות, הנסיעה השנייה, מסוכות הלאה. אז מרמסס לסוכות זה היה ביום, ותוך כמה שעות הגיעו כבר לסוכות, ואז הם ישנו. לפי זה יוצא שהלילה שבין היום הראשון של הנסיעה ליום השני, הם עדיין נשארו בסוכות. ושם הם ישנו. עכשיו נבין שכשהמשל המלך אומר לבנו, כאן ישננו, הכוונה היא בנמשל, כאן ישנו במסע מרמסס לסוכות, שהם ישנו שם. תן דרך אגב, דבר מעניין, שכתוב בלקוטי שיחות חלק למדוו. שם הרבי מביא באחת העירות דבר מאוד מאוד מעניין. ידוע מה שכתוב במדרש, שהסיבה למצווה של ספירת העומר בין פסח לעצרת, כשבני ישראל יצאו ממצרים, אז משה רבינו אמר להם שכשהם יצאו ממצרים הם תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז הם שאלו, אי מתי עבודה זו? אז משה רבינו ענה להם, לסוף 50 יום. אז הם התחילו לספור את הימים מתוך התלהבות ותשוקה לקבל את התורה, אז התחילו לספור את הימים, כל אחד לעצמו. ולכאורה יש כאן קושייה מעניינת. למה הם לא התחילו לספור מיד כשהם יצאו ממצרים ביום תתוו בניסן? למה הם התחילו לספור רק בתתזיים בניסן? ושאלה נוספת, למה באמת ספירת העומר מתחילה מהלילה? למה היא בלילה? אבל לפי מה שאנחנו עכשיו אמרנו, שמכיוון שהנסיעה של בני ישראל מרמסס לסוכות הייתה בצורה כזו של ועשה אתכם על כנפי נשרים, וזה היה מרחק גדול מאוד, 120 מיל, שהם באו בזמן קצר כל המיליונים של עם ישראל, אז הם חשבו, הם היו בטוחים שהם ימשיכו מיד וכבר יבואו לקבל את התורה. ולכן צריך לומר שבאותו יום, ביום תתוו בניסן, הם לא שאלו שום דבר, הם לא שאלו אי מתי עבודה זו. כשהחשיך היום, והם הגיעו לסוכות, וזה היה ליל תזיין בניסן, והם רואים, אנחנו נשארים, כאן ישנו, נשארים לישון בסוכות, אנחנו לא מתקרבים בכלל להר סיני לקבל את התורה, אז הם שאלו, אי מתי עבודה זו, ואז הם התחילו לספור את הימים. לפי זה נבין, מצוין. לכן מתחילים לספור בתזיין בניסן דווקא, לא בתתוו, לכן גם סופרים בלילה דווקא, כמו שאז הם התחילו לספור בליל תזיין דווקא ולא ביום. טוב, זה דרך אגב, זה המסע הראשון. המסע הראשון הוא מרמסס לסוכות, כאן ישנו, בסוכות ישנו. אוקיי, אחרי המסע הראשון לסוכות היה המסע השני. הם נסעו מסוכות ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר. מה היה במסע המיוחד הזה? פה התחדשו העניין של ענני הכבוד. כתוב, וייסעו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם בדרך. זאת אומרת שבמסע הראשון מרמסס לסוכות לא צריך ענני כבוד. הנסיעה הזו הייתה כבר באופן של על כנפי נשרים כביכול, ולא צריך ענני הכבוד. דווקא במסע השני, סוכות לאיתם אשר בקצה המדבר, שם צריכים את העניין של ענני הכבוד. עכשיו, מה אחד העניינים העיקריים של ענני הכבוד? להקיף את בני ישראל כמו סוכה, כמו צל, שלא יכה בהם השרב והשמש. לפי זה, אומר הרבי, מתאים הלשון שרשי אומר, כאן הוכרנו. כלומר, במסע הזה, מסוכות לאיתם, פה כבר יש לנו צל, ועד יש לנו מונע מאיתנו חמימות ושומר על מזג אוויר קר. כמובן לעננים יש תפקידים נוספים, לעננים יש תפקידים להגביע את הנמוך ולהנמיך את הגבוה, להרוג נחשים, להרוג עקרבים, אבל זה היה אלו היו פעולות שהיו נדרשות לעם ישראל במדבר ממש, אחרי שהם כבר עברו את ים סוף. אז הדרכים לא היו סלולות, שם זה נקרא מקום של נחש, שרה והקרב, שם באמת צריכים את הפעולות האלה של להרוג נחשים והקרבים. אבל בשלב הזה, כאשר הם עדיין לא הגיעו, הם רק בקצה המדבר, פה עדיין לא צריכים את הפעולות, התפקידים האלה של ענני הכבוד. עיקר העניין של ענני הכבוד כאן הוא, כאן הוכרנו, כאן יש לנו צל ומונע מאיתנו את השמש. המסע השלישי, כתוב, היסעו מאיתם, וישוב על פי החירות אשר על פני בעל צפון, ויחנו לפני מגדול. זה כתוב אצלנו בפרשה. זאת אומרת, שהם הגיעו במסע השלישי לים סוף. ואז זה בעצם המסע אחרי. ויסעו מפי החירות, ויעברו בתוך הים המדבר. מה באמת התחדש במסע הזה, שבני ישראל נסעו מאיתם עד לים סוף? המסע הזה התחדש כאן שבני ישראל ראו את מצרים רודפים אחריהם, ואז הם אומרים למשה רבינו, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? ומתחילים להגיד לו, הלא זה הדבר אשר דיברנו, חדל ממנו, טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. עכשיו, בטענה הזו, שבני ישראל טענו נגד משה רבינו, זו כבר הייתה טענה שכלית, היא טענה ששייכת למוח של, על המוח, בפרק, בשאר המקומות, אגב, בשאר הניסיונות שהיו במדבר, עיקר הטענות של בני ישראל היה בעקבות, לא בעקבות טענות שכליות כל כך, אלא יותר בעקבות רעב ללחם, צמא למים, אבל לא טענות שכליות. אבל כאן, בטענה הזו, זו הייתה טענה שכלית. לא כאן, אין כאן רעב, אין כאן צמא, אלא, אז כאן מתאים להגיד את הלשון, כאן חששת את ראשך. כאן היה פגם, היה מיחוש לעם ישראל בראש. אם כבר אנחנו מדברים על הנושא הזה של המסעות, שבמסעות האחרים לא היה כל כך טענה שכלית, היה טענה יותר רגשית שבאה בעקבות רעב וצמא, אז אולי נפרט טיפה. באמת, במראה כתוב, ויאמרו בני ישראל, מה נשתה? אחרי זה במדבר סין. אז הוא אומר, למה הוצאת אותנו להמית את כל הקהל הזה ברעב? ולכן הם אמרו, מי יותן מותינו במדבר? אותו דבר ברפידים. אז בני ישראל התלוננו ואמרו, אין לנו מים, תנה לנו מים. אחרי זה, אותו דבר בפרשת בעלותך, כשיש תאווה לבשר, אז הם התאוו תאווה. כמובן, על ידי זה כתוב, ויבכו גם בני ישראל ומעלים גם טענות שכליות. אבל ההתחלה של העניין הוא תאווה. אחרי שמתה מרים כבר לא היה מים לעדה, שוב, זה ממש מצב של ניסיון, כמו ניסיון שהיה לעם ישראל ברפידים, שאין מים. אחרי זה בהור ההר, עם הסיפור עם הנחשים, גם כן, כי אין לחם ואין מים, נפשינו קצה, אבל דווקא כאן, בסיפור הזה של פי החירות, במסע הזה, מי איתם אשר בקצה המדבר, עד פי החירות, עד ים סוף, כאן התחילה, כאן היה הקושייה עניין שכלי, היה לעם ישראל טענות שכליות, ולכן מתאים הלשון, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך, במסע השלישי, זה כאן יש פעולות של מיחוש בראש דווקא. אבל עדיין צריך להבין למה דווקא במשל מפרשים רק בנוגע לשלושת המסעות הראשונים, מה מיוחד כל כך במסעות האלה? אז הנקודת העניינים היא, כבר, זה כבר ביור יותר בפנימיות העניינים, שבמסעות האלה, במסעות הראשונים, יש תוכן ששייך לכל המסעות כולם. כתוב בספרים, בעריכות בלקוטי תורה, שהמסעות של עם ישראל במדבר הם רומזות למסע של בני ישראל בגלות. המדבר, זה יש את המושג של מדבר העמים. יהודים מגיעים לעוד מקום, יהודים מגיעים לעוד מקום, יש מה המטרה? להגיע ולהביא שם את אור הקדושה באותו מקום. מה היה מעניין? מה הייתה החניה האחרונה של עם ישראל? ירדן יריחו. אז כתוב בחסידות, ירדן זה דין, יריחו זה ריח, דין וריח. זאת אומרת, זה רמז לגילוי של משיח צדקנו, שאחד מהסימנים שלו יהיו שהוא ידע לשפוט ולדון את עם ישראל לפי חוש הריח, מורח ודאין. אז הוא אומר, מה המסע האחרון של עם ישראל? ירדן יריחו, אז יבואו באמת אל המסע, אל המנוחה ואל הנחלה, ואז יסתיימו כל המסעות. אבל כאשר יש את המסעות בפועל, המסעות בפועל לוקח הרבה הרבה זמן, לוקח 42 מסעות. והמסעות האלה הם בזעיר אנפין כלולים בתוך שלושת המסעות הראשונים, עד ים סוף. כי ים סוף זה מעין לעתיד לבוא, בני ישראל ראו את מצרים מת על שפת הים, ולכן מכיוון שזה מצרים מת על שפת הים, זה מעין הביטול, מעין המיטה של כוחות התאומה שיהיה לעתיד לבוא. אז לכן, וגם בתחילת השירה אומרים, אז ישיר משה ובני ישראל, אז חזל אומרים, אז ישיר, כאן רמז לתחיית המתים מן התורה. לכן, מתוך כל המסעות מדגישים את שלושת המסעות הראשונים, שבהם, בשלושת המסעות האלה, הם מעין ודוגמה של התוכן של כל המסעות בכלל, שעניינם הוא להעביר את התומעה, ולהביא את האור של גילו משיח צדקנו, במהרה בימינו. עד כאן, הביור בדרך של הפשט, וכל זה הוא ביור רק על המילים של רבי תנחומה. אבל רשי, כשהוא פתח את הפירוש שלו על אלה מסעי בני ישראל, רשי פתח בפירוש של רבי משה הדרשן. וכאן, אחרי שהסברנו את הפירוש של רבי תנחומה, כאן אולי המקום להסביר למה רשי צריך שתי פירושים. הדבר ראשון, נקרא את הפירוש הראשון של רבי משה הדרשן. נפתח את השאלה, למה רשי כותב ככה, למה נכתבו המסעות הללו? להודיע חסדיו של מקום, שאף על פי שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל 40 שנה ולא הייתה להם מנוחה. אל תגיד ככה. נמצא, ורשי מעריך כאן, נמצא שכל שמונה ושלושים, 38 שנה לא נסעו אלא 20 מסעות. רש"י עושה חשבון שסוף כל סוף היו רק 20 מסעות, ולכן נכתבו המסעות האלה כדי להודיע את חסדי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא לא ניינע אותם ממקום למקום. ורש"י מסיים ואומר, זה מיסודו של רבי משה הדרשן, ואז הוא מביא את ההסבר של רבי תנחומה. ורבי תנחומה דרש בו דרשה אחרת, משל למלך שהיה בנו חולה, וזה כבר דיברנו. אז עכשיו השאלה שנשאלת היא, למה באמת יש צורך בשני פירושים? אז ננסה לתמצת את הדברים, הדברים האלה מופיעים חלק בהערות בשיחה הזו, אז הבאנו את זה בדרך שונה קצת מאיך שזה נכתב, אבל הצורך באמת בשני הפירושים הוא בגלל שיש קושי בכל פירוש. מה הקושי שיש בפירוש הראשון? אם באמת חסדי הקדוש ברוך הוא הם שהיו רק 20 מסעות בכל אותם 40 שנה, ומעניין שכל אותם 20 מסעות הם בעיקר אחרי הגזירה, מי אחרי הגזירה של המרגלים עד מיטתו של אהרון, אהרון הכהן, אז הפסוק היה צריך לכתוב רק את ה-20 מסעות האלה בלבד. ומה הפתיח של השאלה? למה נכתבו המסעות הללו? מי צריך, לשם איזה צורך נכתבו כל המסעות האלה? מה רשי אומר? להודיע את חסדיו של מקום. את התורה הייתה צריכה לכתוב רק 20 מסעות. ולכן, מכיוון שזה קצת קשה, אז רשי מביא את הפירוש השני של רבי תנחומה. לפי הפירוש השני, מאוד מובן למה הוא פירט את המסעות האלה. כי כולל המסעות שהם קדמו לשילוח של המרגלים, וכולל המסעות האלה שהיו אחרי מיטתו של אהרון. למה? והסיבה היא בגלל ש... כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביו לומר לו, התחיל מונה את כל המסעות ולהגיד לו, כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חשכנו את ראשיך, ורשי אומר וכולו. כלומר, לפי הפירוש של רבי תנחומה, דווקא טוב ומובן הסיבה שהכתוב מעריך וכותב את כל המסעות ומפרט אותם. איזה קושי אבל יש בפירוש השני שצריך את הפירוש הראשון? הקושי הוא, למה באמת נכתבו המסעות משילוח המרגלים עד מיטתו של אהרון? זה הקושי שיש כאן. כשאנחנו קוראים את הפסוקים, אנחנו בכלל לא קוראים אותם. כשאנחנו קוראים את פסוקי התורה עצמם, אנחנו לא רואים בכלל את המסעות האלה, ורק פה עכשיו פתאום מתברר שהמסעות האלה ישנם. ולכן כאן קשה לומר את הביטוי שהם היה חוזר על כל המסעות שכבר חווינו אותם בעבר. והקושי הזה מתורץ באמת בתירוץ בפירוש הראשון של רבי משה הדרשן, שאומר שהסיבה שבכל זאת כתבו את כל המסעות האלה זה כדי להודיע את חסדיו של מקום, אפילו שאנחנו לא קראנו על זה קודם לכן. לכן מכיוון שיש יש קושי גם בפירוש הראשון וגם בפירוש השני, אז יש צורך בשני הפירושים של רש"י. וגם כאן, בשתי הפירושים האלה של רשי, מרבי משה הדרשן ורבי תנחומה, יש כאן יינה של תורה, יש כאן משהו מיוחד. אולי נקדים איזושהי דיוק קטן. במשל, נדבר רגע על הפירוש השני של רבי תנחומה. במשל, המלך מונה את המסעות, הוא אומר, בעת שהיו חוזרים, הם חוזרים ממקום הרפואה, אז הוא אומר לבנו, כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך, זה במשל. אבל בנמשל, בני ישראל לא חזרו אל המסעות האלה, אלא בני ישראל המשיכו בדרך לארץ ישראל, לא היה חזרה באותם המקומות. אז המשל והנמשל לא כל כך מסתדרים. אז בפנימיות הדברים יש כאן ביור כזה. המסעות של בני ישראל במדבר הם רמז לירידה של הנשמה בעולם הזה. מקודם דיברנו על הכללות עניין הגלות בכלל, מדבר העמים. כאן מדברים יותר על הירידה האישית של כל נשמה ונשמה בעולם הזה. בעת הירידה עצמה, כמו שנראה בהמשך, מה הכוונה כאן הוכרנו, כאן חשש את ראשיך, איך זה מתבטא. אבל בצורה כללית, המסעות באמת במדבר הם רומזים לירידה של הנשמה בעולם הזה. וכשיש ירידה פה בעולם הזה, אז רואים רק גלות, רואים רק אסתר. כך, לאחר מכן, כאשר מגיעים אל העלייה, אחרי הירידה, ירידת צורך עלייה, על מתגלה הפנימיות של הירידה. שזה באמת כל הירידות שהיה לנשמה, הם חלק מהעלייה. וזה הכוונה של המשל. אחרי הירידה מלמעלה למטה, אז מתחיל החזרה לאחור. מה פירוש חזרה לאחור? אז לפי הביאור החסידי, אז מתחיל העלייה מלמטה למעלה. אז כשהוא אומר במשל שהמלך מוליך את בנו והיו חוזרים באותם המקומות, הכוונה היא חוזרים על אותם המסעות. כלומר, כעת בעת העלייה של הנשמה למעלה, אז אנחנו מבינים איך כל הירידות היו למעשה חלק מהעלייה. עכשיו נבין שיש כאן בעצם שני מצבים. יש מצב של ירידת הנשמה, יש מצב של עליית הנשמה אחרי הירידה. אלה הם שני הפירושים של רשי. הפירוש של רבי משה הדרשן, שמה הוא אומר? להודיע שהסיבה שנכתבו המסעות האלה זה כדי להודיע את חסדיו של מקום. להודיע את חסדיו של מקום, זאת אומרת, בעת מה מתבטא כאן? שבמסע עצמה יש חסד. זה מבטא את ירידת הנשמה למטה. מי הוא בעל המאמר שאומר את הביור הזה? רבי משה הדרשן. כתוב בחסידות שמשה עניינו המשכה מלמעלה למטה. זה הביור הראשון. הפירוש השני של רשי מרבי תנחומה, תנחומה זה עניין של נחמה, עלייה. אז מה נקודת הביור שלו? שכיוון שהיו חוזרים, אז המלך אומר לבנו, כאן ישנו וכאן וכולי וכולי. מה זה כיוון שהיו חוזרים? כאן אנחנו מדברים על המצב של עליית הנשמה אחרי הירידה. אז רבי תנחומה, שהוא מלשון נחמה מרמז, שיש כאן עלייה אחרי הירידה. והעלייה היא באין ארוך נעלית יותר ממצבה כמו שהייתה בתחילת הירידה. ולכן רשי במתק לשונו כתב, ורבי תנחומה דרש בו דרשה אחרת. מה פירוש דרשה אחרת? לפי הביאור בחסידות הכוונה היא שבפירוש הזה מתבטא איך שיש עלייה, והעלייה היא כל כך נעלית בזכות הירידות האלה, פתאום מתגלה העלייה, והעלייה הנעלית הרבה יותר, אחרת לגמרי, הרבה יותר נעלית ממאיפה שהיא הייתה, ממקום שלפני שהיא ירדה. ועכשיו נחזור לבאר את שלושת המקומות, שלושת המסעות הראשונים, כמו שהם במובן הרוחני, איך זה מתבטא בשלושת המסעות שיש לכל יהודי ויהודי, כל המצב של הנשמה, ננסה לדבר על זה קצת בביור כאן, ברוחניות העניינים, בפנימיות העניינים. כתוב בספרי את המילים האלה, אילו זכו ישראל, כיוון שעלו פרסות רגליהם מן הים, היו נכנסים לארץ. זאת אומרת, אם עם ישראל היה במצב של זכות, עם ישראל ברגע שהיו יצאו מים סוף היו מיד נכנסים לארץ. מה מובן מזה? ששלושת המסעות מארץ מצרים עד ים סוף הם היו צריכים להיות בכל מצב. זאת אומרת גם אם בני ישראל היו במצב של זכו אזי הם היו צריכים לעבור את שלושת המסעות האלה. מכיוון שבני ישראל בפועל לא זכו, אז הם עברו והתעכבו במדבר עוד מסעות. אבל בעצם המהלך הרוחני מארץ מצרים לארץ ישראל חייב להיות כלול בשלושת המסעות הראשונות. ולכן צריך לומר ששלושת המסעות האלה יש בעצם רמז למהלך עבודתו של האדם פה בעולם הזה, שהוא צריך להפוך את העולם הזה מדבר העמים, אמרנו מקודם, למקום של אדם העליון שעל הכיסא, מקום שהקדוש ברוך הוא יכול לשרות בו בצורה גלויה, כמו שזה יהיה בביאת משיח צדקנו. אז עכשיו נבין שכשהרשי מביא את המשל של רבי תנחומה, שהמלך הולך עם הבן שלו באותם שלושת המקומות, באותם שני המקומות הראשונים, בפעם אחת הוא הולך בדרך אל הרופא, ובפעם השנייה הוא הולך בחזרה מהרופא, ומה הוא אומר לו? כאן ישנו, כאן הוכרנו, וכאן חששת את ראשך. אז אותו דבר יש גם בנמשל, הקדוש ברוך הוא הולך עם כל יהודי ויהודי, ובשעת המסעות של הנשמה, שהנשמה יורדת מאיגרא רמא, לבירה עמיקתא, וכשעם ישראל בצורה כללית הולכת מארץ ישראל אל הגלות כדי לעסוק בעבודת הבירורים, אנחנו בדי בעיקרון לא מבינים ולא יודעים את התוכן של המסעות האלה. מה שאנחנו רואים הוא רק, אנחנו רואים גלות, רואים הסתר פנים, רואים ירידה. בסיום של המסעות, הקדוש ברוך הוא מצביע על המסעות האלה ומסביר לנו שהמסעות האלה הם מקומות שלכאורה, מקומות שלכאורה הקדוש ברוך הוא כביכול קיבל כעס מהמקומות האלה, במובן הרוחני הקדוש ברוך הוא כביכול לא שמח מהגלות, ואז הוא מסביר שבפנימיות הדברים הם כולם חסדים וכולם היא חסד של הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שמסעות במדבר העמים, מסעות שמקיימים, שגורמים יחיסוני לקדוש ברוך הוא, הם בתוך הפנימיות שלהם יש להם עניינים של חסד? אז זה אומר המדרש שההליכה הזו היא לא הייתה בהכרח חס ושלום, אלא המלך, איך רשי אומר, משל למלך שהמלך הוליכו את בנו, המלך מוליך את בנו, משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפותו. הקדוש ברוך הוא כביכול, המלך, מוליך אותו, ומה המטרה? המטרה היא לרפותו. אז מכיוון שזה לרפותו, ברור שעצם הירידה הזו של הגלות, ועצם הירידה של כל נשמה ונשמה לפעמים שהיא יורדת ויש לה ירידות, הפנימיות שלה זה רק טוב ורק חסד. איפה זה מתבטא בשלושת העניינים האלה של כאן הוכר, כאן ישננו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך? מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשמה תרד פה בעולם הזה, ושפה בעולם הזה יהיה לה בחירה חופשית ולבחור, ובחרת בחיים, כדי שהעסק הזה יתממש נדרשים שלושה עניינים. עניין ראשון, הנשמה פשוט צריכה לרדת ממקום כבודה, תחת כיסא הכבוד, ולבוא לפה, לעולם של הלם והסתר, לעולם שפה האלוקות לא נרגשת, לא רואים את האור של הקדוש ברוך הוא. בלי העניין הזה של ההלם והסתר של העולם, עולם לשון ההלם, לא יכול להיות את המציאות של בחירה חופשית. כי מה זה בחירה חופשית? החיים והמוות נתתי לפניך, כלומר, כל עוד הנשמה לא תרד למקום כזה, אין לה את האפשרות שהיא תבחר במוות חלילה. ולכן, זה השלב הראשון. הנשמה פשוט חייבת להגיע למקום שבו לא מרגישים אלוקות. שלב שני, גם במקום של מוות ושל הלם, במקום של הסתר, הקדוש ברוך הוא חייב לתת לנשמה, כביכול, את האפשרות ש... אם יש בחירה חופשית, אז יש החיים והמוות נתתי לפניך. אז גם צריך שבמידה מסוימת יהיה כאן כן איזשהו אור אלוקי בתוך העולם, כדי שהנשמה תוכל לבחור בחיים. והמדרש מביא את בתחילת הבריאה, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בהתחלה במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים בו, אז הוא שיתף בו את מידת הרחמים. והוא מביא שם המשל של שתי כוסות, כוס של מים קרים, וכוס של מים חמים, ולערבב אותם זה בזה, כמו שתכף נסביר. אז בעצם, השלב השני, כדי שהנשמה כאן תבצע את הבחירה, מוכרח שיהיה גם כן אור אלוקי מסוים פה בעולם שהנשמה תוכל כן לבחור בו. שיתף עמו מידת הרחמים. הדבר השלב השלישי הוא שבעבור הבחירה בין טוב ובין רע, חייבת הנשמה שיהיה לא רק לנפש האלוקית שכל, אלא גם לנפש הבעמית, היא צריכה את כוח השכל. כי כל עוד אין לנפש הבעמית שכל, היא לא תוכל למצוא תועלת שכלית בבחירה חלילה בהיפך החיים, בחירה במוות. ולכן כדי שיהיה בחירה אמיתית, ממש בחירה אמיתית בין טוב לרע, מוכרח, הרי יש משיכה טבעית של המידות הבעמיות להיפך הטוב. אבל זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי השכל, אם יש שכל רק לנפש האלוקית ולא לנפש הבעמית, אז יבוא השכל ויכריע לבחור רק בטוב. זאת לא בחירה אמיתית. מכיוון שהאדם, בניגוד לבהמה, הוא שכלי בעצם המהות שלו, אז הוא, מכיוון שבעצם המהות שלו הוא שכלי, יהיה לו הרבה יותר קל להיות נוטה כלפי השכל. ולכן הקדוש ברוך הוא כביכול חייב לתת גם לנפש הבעמית שכל, כדי שעם השכל הזה היא תוכל לדמיין, דמיון טיפשי כמובן, אבל היא תוכל לדמיין שיש תועלת שכלית גם לבחור בהיפך הטוב. אלה הם שלושת השלבים שצריכים כדי שיהיה בחירה חופשית אמיתית. אלה הם שלושת המקומות שבהם הקדוש ברוך הוא אומר פה, כביכול הכעסתם אותי. אבל בפנימיות זה לא יחסתם אותי, אלא בפנימיות זה חלק מהרצון האלוקי שיהיה בחירה חופשית. וככה, עכשיו נבין את המדרש רבי תנחומה. המלך אומר לבן שלו, כאן ישננו. מה הפירוש כאן ישננו? שזו שינה. מה זה שינה? שינה זה אחד מ-60 במיטה. בעת שבן אדם יושן, אז השכל מסתלק, אז זה רומז לעניין של צמצום, עניין של היעדר האור האלוקי. הצמצום הוא נותן את האפשרות שיהיה מקום למציאות של הלם, מציאות של מוות, מציאות של היפך הקדושה. זה שלב ראשון. מה היה השלב השני? שגם אחרי הצמצום הקדוש ברוך הוא מביא רחמים. זה הכוונה כאן הוכרנו. לפי הפירוש הזה, כאן הוכרנו הכוונה גם בשעה שיש צמצום הקדוש ברוך הוא מערבב בתוך הצמצום את הרחמים, כאילו מקרר את הדינים, מקרר את הצמצומים הקשים, וכן מביא אור אלוקי לתוך העולם, שכן בעולם יהיה קצת איזשהו נטייה כלפי החיים, וזה המשל שכתוב במדרש, של כוס מים קרים וכוס מים חמים. הכוס מים קרים זה כביכול לקרר את הדינים הקשים של המים החמים. אז זה הכוונה של המסע השני, כאן הוכרנו. במסע השלישי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כאן חששת את ראשך. שאלנו מקודם, פה הקדוש ברוך הוא לא אומר, פה במשל המלך לא אומר, כאן חששנו את ראשנו, אלא כאן חששת את ראשך, לשון יחיד. למה? זה מקביל לשלב השלישי שיהיה, כדי שיהיה בחירה חופשית, שהשכל של הנפש הבעמית, שהוא נותן מקום באמת, שבן אדם יכול לשער שיש סיבה טובה חלילה לבחור בהיפך החיים, רחמנא ליצלן. מכיוון ש... זה שכל של נפש הבעמית, אז המסע הזה הוא לא נכתב בלשון רבים, הוא נכתב בלשון יחיד. כי העניין הראשון, הצמצום, זה מצידו של הקדוש ברוך הוא. העניין השני, כאן הוכרנו, זה בוודאי עניין של מצד הקדוש ברוך הוא, שבתוך הדינים יהיה עניין של רחמים, זה בוודאי מצידו של הקדוש ברוך הוא. אבל שיהיה הבנה, בעמית, ההבנה של שכל של נפש הבעמית, שיש טוב בעניינים של היפך הטוב, שיש איזה שעניין חיובי בעניינים של היפך הטוב, רחמנא ליצלן, זה לא אמת, זה לא אמת בכלל. הקדוש ברוך הוא רוצה שלצורך הבחירה זה יהיה, אבל זאת לא אמת. ולכן בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא שותף, אז לכן לא אומרים כאן חששנו את ראשנו, אלא כאן חשש את ראשך, לשון יחיד. אבל התוכן האמיתי של כל המסעות האלה זה רק טוב, זה רק קדושה, המלך הוליכו לרפותו, כי גם כאשר הבן של המלך נהיה חולה, גם כאשר הבן של המלך הוא טועה במטרה של הבחירה, וגם אם חלילה הבן של המלך טועה ובוחר בפועל בדברים שהם היפך הטוב, אז בפועל, בסוף בסוף, זה יהיה רק כדי שהוא יוכל לרפותו, כדי שיהיה לבן אדם עניין של תשובה, ועל ידי התשובה הוא יגיע לדרגות כאלה נעלות, לכאלה רמות של זדונות נעשו לו כזכויות, שזכויות הכוונה היא לא רק שמכאן הוא לאבא הוא יהיה בסדר, אלא זה עוקר את כל האבון מלכתחילה והופך אותו לזכות. וזה בעצם הייתה הכוונה של המלך שהוא מוליך אותו למקומות האלה. וזה יהיה בגלוי בביית משיח צדקנו. זה על ירדן יריחו, זה הזמן, המסע האחרון, שאז מתגלה, שהכל היה עניין של טוב, עניין של חסד, אותך, השם כענפת בי יגידו לעתיד לבוא. והנושא הזה כבר מטופל בעריכות במאמרים של אדמור האמצעי, מה שכתוב במדרש על הפסוק נורא בתהילים, נורא עלילה על בני אדם, שהחטא של אדם הראשון בעץ הדת היה שהקדוש ברוך עשה לו עלילה. לפעמים גובר, אדמור האמצעי כותב, לפעמים גובר הרע של יצר הרע על האדם ויחטא. זאת אומרת, למה? מלמעלה הסיתו עליו יצר הרע להביאו לחטא זה. זאת אומרת שבעצם גם הירידות האלה הם היה מקצחת כוונה שבסופו של דבר יגיעו אל העלייה הגדולה של הזדונות שנעשו לו כזכויות וכולי וכולי, וזה יהיה באמת, נראה את זה בצורה גלויה בביאת משיח צדקנו בקרוב בימינו ממש ממש.